מה דיברנו פעם אחרונה? דיברנו פה מרוקו, זה מרוקו, זה אפריקה, זה צפון אפריקה, כן? מרוקו, אלג'יר, לוב, פה זה טוניס, פה כתוב? כן, טוניס, פה טוניסיה. זאת אומרת, פה הריף, אתם רואים פה זה ארץ ישראל, ופה זה גלות בבל. הנה פה אנחנו, זה הפרט, החידקל, הפרט זה פה. זאת אומרת, הם גלו מכאן לכאן, ולאט לאט הם עברו מפה לכאן, אחר כך עלו לספרד. אנחנו דיברנו על הריף פה במרוקו, ועכשיו רשי פה. אתם רואים, בצפון צרפת גרמניה, הגבולות של צפון צרפת וגרמניה לא היו ברורות עד לפני 150 שנה. היו מלחמות פה בין גרמניה לצרפת, כל פעם לקחו אלזס, מה שנקרא, יש אזורים מסוימים בצרפת שהם היו פעם בידי הגרמנים, פעם בידי הצרפתים, לא משנה. בינתיים, איפה עם ישראל נמצא? ב-1100 בתקופת רשי יש פה יהודים, בארץ ישראל אין כמעט יהודים, פה יש עדיין יהודים בבבל, פה, ויש יהודים בצפון אפריקה, פה, במרוקו, פה, באזור הזה, בסדר? פה קצת במצרים, קצת במצרים, קצת פה, ויש יהודים כאן, כאן, צרפת, גרמניה. אם אתם זוכרים, אמרתי לכם שלקחו מארץ ישראל לאיטליה, אתם רואים איטליה? זה המגף הזה, איטליה, לקחו פה יהודים, ויש גם יהודים בספרד. בקיצור, עם ישראל ב-1200, 1100, הוא מתרכז כאן. זהו, בקטע הקטן הזה, הוא מתרכז כאן. בסדר? רואים משהו? לא יודעים, רואים. כן, זה קצת קטע. זה מה יש? לפחות זה משהו?
חבר'ה, השקעתי, לא?
כן, כן. נו. באמת הוא השקיע. פעם הבא תביא גדול. טוב. זה יהודים אחר כך יתחילו לנדוד מי כאן בעצם, מי המדינות האלה. פה זה לונדון, איפה הוא? אבי, פה זה בריטניה, מה? הנה, אתה רואה, לונדון פה. איפה זה לונדון? פה. בקיצור, יש פה קצת יהודים. אני אעביר שיעור בעזרת השם בהמשך, אני אסביר למה בסביבות 1300, 1400, 1380 כל היהודים שפה גורשו. כל היהודים שפה גורשו וכל היהודים שפה ב-1492 יגורשו. רק היהודים שכאן עברו למזרח. כן, רק לתת איזושהי הערכה, ורשה זה כאן. בסדר? רק אינדיקציה. תראו מה זה רוסיה. לא היו כל כך יהודים ברוסיה, תראו מה זה רוסיה. בסדר? אמנם זה גלובוס שעדיין היה ברית המועצות. זה מזמן. ולכן כל זה ברית המועצות. היום זה כבר התפרק. בסדר? זה סקנדינביה וזה ברית המועצות. אבל היהודים, ופה זה המזרח הרחוק. נפאל, פקיסטן, אפשר לסובב. שכחתי שאנחנו בגלובוס. אנחנו כל הזמן מסתובבים. טוב, בקיצור, אז פה וזה עדיין אין. כל הקטע הזה, כן? כל הקטע הזה, אין. זה דרום אמריקה, שהרבה מאוד יהודים יגיעו לכאן, הרי יש קהילות מאוד גדולות בדרום אמריקה, ופה זה צפון אמריקה, עדיין אין אנשים פה. אין יהודים בכל מקרה. בקיצור, אנחנו מתרכזים כאן, בקטע הקטן הזה. ופה, דיברנו על רשי, עכשיו נדבר על בעלי התוספות היום. בעלי התוספות הם כאן. רבנו גרשון. התחלנו ולא המשכנו?
לא
המשכנו, אני לא יודע. לא זוכר כזה, לפני שבוע לא היה. טוב, חבר את הסיבה. יאללה, קדימה. אנחנו ממשיכים. זה הלכות. באמת זה יפה ככה. מי ש... זה חשוב, זה חשוב להכיר את זה. פעם אחת להכיר את זה. טוב, אנחנו היום רוצים לדבר על בעלי התוספות. מה קורה? רשי, כמו שאמרנו, נולד ב-1040 והוא נפטר ב-1105. הדברים הם ידועים. ורשי היה לו בנות, היה לו שלוש בנות. בת אחת התחתנה עם יהודי אחד שקראו לו רבי מאיר, לא היו שמות משפחה הרי בזמנו, אז אני לא יודע מה משם משפחה שלו, כי לא היו שמות משפחה. הוא היה מאיר רמרו, ככה קוראים לזה. בקיצור, רבי מאיר מרמרו הוא היה חתנו, ורבי מאיר מרמרו הזה נולדו לו כמה ילדים, וכמה ילדים גדולי ישראל. הבכור של רבי מאיר מרמרו, זאת אומרת הבכור מנכדי רשי, קוראים לו רבי שמואל ברבי מאיר, כי הרי אבא שלו זה מאיר, אמרנו לו. זאת אומרת בעברית הרשב"ם. הרשב"ם הוא הנכד הבכור של רשי. שימו לב, הרשב"ם נולד ב-1080, קרי רשי היה אז בן 40, ונפטר ב-1160, אבל הוא הספיק להיות בתקופת רשי עד גיל 25. הרשב"ם למד עם סבא שלו, זה הרשב"ם. ובן אחר לרבי מאיר מרמרו, שהוא גם נכד של רשי, זה רבי יעקב בן מאיר, שאנחנו קוראים לו רבנו תם. שתי הדמויות האלה הם הדמויות המרכזיות שמה שאנחנו קוראים בעלי התוספות. אני רוצה היום להסביר קצת מה זה בעלי התוספות. הם פעלו הרבה מאוד באזור גרמניה, גבול צרפת. רבנו תם נפטר ב-1171, אבל אני רוצה קצת להסביר היום על בעלי התוספות, כי בעלי התוספות עשו משהו שהוא מבחינה מסוימת מהפכה בעולם התורה, וזה אני רוצה קצת להסביר, ורגע נעשה קצת היכרות עם הדמויות הפועלות. טוב, אז כאן, בעלי התוספות הם בעצם תלמידיו של רשי, והמשיכו את דרכו. מה המשיכו את דרכו? המשיכו את דרכו במובן הזה שהקימו ישיבות, ובישיבות האלה עסקו בלימוד, ובעיקר עסקו בלימוד גמרא עם פירוש רשי. למדו את רשי, מה שנקרא הקונטרס, דיברנו על זה, פירוש הקונטרס, וזה היה היסוד לביאור התלמוד. אבל לאט לאט התעוררו קושיות שונות, והיה צריך להחליט. עכשיו אני אסביר לכם מה הייתה ההחלטה. היה צריך להחליט האם השס, התלמוד, שימו לב, התלמוד נחתם ב-500. הגאונים שבאו אחריהם אמרו שהתלמוד הוא אבן היסוד. זאת אומרת, אנחנו לא חולקים על התלמוד. זוכרים את זה? לא חולקים על התלמוד. אבל עכשיו יש לנו בעיה. מה הבעיה? הבעיה שיש לנו היא כך. רשי כתב פירוש על התלמוד. אבל בעלי התוספות באים ואומרים, פה רואים שהגמרא אומרת א', פה רואים סוגיה אחרת שהסוגיה סותרת את הסוגיה ההיא. אז מה עושים? אתם שומעים? יש לכאורה בתלמוד סוגיות, אמרות, שסותרות. אז מה עושים עם זה? ואז יש פה החלטה אסטרטגית שעד היום אנחנו קשורים אליה, שעוברת כך. אפשר להגיד שני דברים, שהשס הוא לא יצירה אחדותית. זאת אומרת, מי שחתם על מסכת נידה זה לא מי שחתם על מסכת ביצה, ולכן שמלי שיטות ודעות. או אפשר לקבל החלטה אסטרטגית שהתלמוד הוא יחידה אחת. אומרים הראשונים על בעלי התוספות שהם עשו את התלמוד כמו כדור כזה. למה הם אומרים כמו כדור? מה זאת אומרת כמו כדור? שזה לא משנה, אין התחלה ואין סוף. אתה יכול להתחיל מפה, אתה יכול להתחיל מפה, זה כדור. זה אחדותי. אחדותי במובן הזה שאין דבר כזה סוגיה סותרת סוגיה. אין דבר כזה. אולי יש כמה סוגיות בודדות שלא הצליחו להמציא איזה תירוץ, אבל אין דבר כזה. מה זאת אומרת אין דבר כזה? הסוגיות הן אחדותיות, ואם הגמרא אומרת ככה ולכאורה סותרת סוגיה במקום אחר, או דבר כזה או דבר אחר נסתר, אתה צריך להביא תירוץ.
רב, למה זה לא כבר בגאונים חשבון זה?
הגאונים בטוח חשבו על זה, אבל הגאונים הם לא עשו את העבודה שבעלי התוספות עשו. הגאונים היו עסוקים בפסיקת הלכה, ולכן שאלו את הגאונים שאלות והם ענו תשובות הלכתיות. אבל עכשיו אנחנו לא שם. עכשיו אנחנו אחרי פירוש מפורסם של רש"י, אנחנו כבר מבינים את התלמוד. זה חידוש, זה התקדמות עצומה. אבל כשאתה מבין את התלמוד, יש לך בעיה. מה הבעיה? שיש דברים שהם סותרים דברים אחרים. אז מה אתה עושה כשזה סותר דבר אחר? מה אתה עושה? אז אפשר היה להגיד, בסדר, זה כתב ככה, זה כתב ככה. אבל התלמוד, בעלי התוספות, הם אמרו, כל התלמוד הזה, זה רבשי ורבינה, הם כתבו יצירה אחדותית. ולכן מה? אני לא חושב שלא, אבל תשמע טוב מה נגזר מזה. אבל נגזר מזה שבעלי התוספות עכשיו הולכים לכתוב חיבור ענק שחלקו הקטן יש לנו אותו, לשמחתנו, כי זה קשה כבר ככה התוספתים, אבל לשמחתנו, אבל זה קשה מאוד להבין את התוספתים האלה. אבל צריך להבין, שהחלק הגדול של תלמידי חכמים באותה תקופה משקיע את כל האנרגיה בהבנה אחדותית של התלמוד. זה התבטא עוד 200 שנה, פחות או יותר, 150 שנה, פחות אפילו. כן, ב-1150-60-70 רי הזקן, שהוא אחיין של רבנו תם, הכל נשאר במשפחה, רי הזקן, רבי יצחק הזקן, מבעלי התוספות, הוא ייכנס בישיבה שלו, הוא ייכנס לתלמידי חכמים, הוא לא סיפרתי לכם כבר את זה, והוא הולך לעשות משהו מדהים. הוא לוקח קבוצות קבוצות של תלמידי חכמים שיושבים אצלו, והוא אומר להם ככה, חברים יקרים, אתם תלמדו מסכת ברכות, אבל רק את מסכת ברכות. ואתם תלמדו מסכת שבת, רק מסכת שבת. או חילק בטח מסכת שבת, כי מסכת ארוכה. ולמדו רק את זה. למדו את זה חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, שנה, שנתיים, שלוש. רק את זה, רק את זה תלמדו. ואז אנשים היו דוקטורים. להבדיל, כן? מסכת ברכות, דוקטור לברכות, דוקטור לשבת, דוקטור לעירובין, דוקטור לפסחים. ואז רי הזקן אמר, עכשיו אנחנו עושים אחדות. מה עושים אחדות? תתחיל. מה כתוב בברכות? ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכולם נכנסים אליו, ההוא מזבחים אומר, זה לא מסתדר. בשעה שכהנים נכנסים, שם כתוב משהו אחר. זה לא בדיוק אותו דבר. קושייה. ואז רי בא ואמר, תירוץ. ואיפה ידע את התירוץ רי הזקן? הוא שמע את זה. ממי הוא שמע את זה? בעיקר מרבנו תם. רבנו תם, ריבה, שהוא גם דוד. ריבה הוא גם דוד. כן, הריבה הוא בן דוד של... לא, הוא גם חתן. הריבה רש"י, רבי מאיר, ריבה. רבנו תם, רשב"ם, ריבה הוא גם אחד המפרשים, נכון? כתוב בתוספות לפעמים, אומר ריבה, נכון? אומר ריבה. איך אומר ריבה? התוספות האלה יכתבו עוד 150 שנה. רי הזקן ידע את התירוצים שלהם, אז הוא הביא את התירוצים. ואז עברו ככה על כל הש"ס. לאט לאט, תתחיל את הברכות, סוגיה תתחיל, תלמד. הגמרא אומרת ככה, הוא קופץ, אומר זה לא יכול להיות. בגמרא כתוב ככה, במסכים כתוב ככה, זה כתוב ככה. ככה הם למדו. ואז רי בא ואומר, וקשה, תדעה, ויש לומר, תדעה. מעניין זה, אה? ככה פעלו התוספות. למה קוראים לזה תוספות? תוספת על מי? על רשי. הם ראו את עצמם מחויבים לגמרי מרשי. קודם כל זה הסבא. לא נעים להגיד שסבא זה כן, אז זה סבא. למרות שלפעמים הולכים נגד רשי, אומרים, כתוב ככה, אבל נראה ככה או נראה אחרת. אבל בכל אופן, הם הלכו עם הפירוש של רשי. אחרי שהבינו טוב את הגמרות, הם אמרו, יש לי בעיה מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה. ולאט לאט העמידו סוללה של תירוצים כדי להפוך את כל השאר. אל תחשוב שזה סותר את זה. אתה חשבת שזה סוגיה הזאת סותרת סוגיה הזאת? יש לך קושיה משם? זה לא קשה. למה זה לא קשה? זה התירוץ. כן.
כמה שנים אחרי
הרשב"ם? הרשב"ם נפטר ב-1160. רבנו תם נפטר ב-1171. רי הזקן הוא נפטר ב-1190. זאת אומרת שקצת אחרי שרבנו תם נפטר ב-1170, בשנים האלה לקחו את כל החומר הזה שרבנו תם, בטח כתבו את הדברים גם בפרשיות כאלה, ואז רי הזקן ב-20-30 שנה, רי הזקן הוא גם לא סיים את זה, הוא עשה את חלק הארי, אבל ב-30 שנה הם עברו על השס. בסדר? זה היצירה. עכשיו, עד פחות או יותר, אני לא מדייק עכשיו בחודשים, כן? וגם לא בזה. פחות או יותר 1200. ב-1200 היה לנו כבר בעלי התוספות. היה לנו תוספותים על השס. זה מה שהיה לנו. אבל צריך להבין את הנקודה המרכזית כאן. צריך להבין שהנקודה המרכזית פה היא עצומה. שמה? שהצלחנו להפוך את התלמוד שהגאונים הבינו שזה הדבר המרכזי בפסיקת ההלכה, שרשי הבין שבלי לכתוב איזה פירוש מילולי אז אנשים לא ידעו ללמוד, אז הוא מסר את הנפש על התנ"ך ועל התלמוד כדי שתבין את הדברים. אחרי שהיה לנו פירוש התחילו שאלות, אם אני מבין טוב נכון מה שכתוב פה זה לא מה שכתוב שם, אם לא מה כתוב פה מה כתוב שם, אז מה עושים? באו תמידי חכמים והפכו את התלמוד לכדור. מה זה כדור? לאחדותי. אין קטע פה, קטע שם, לא יודע, מחלוקת סוגיות, טוב, לא יודע, זה דעה אחת, זה דעה שנייה, אני לא יודע מקום. זה פחדו לעשות את זה, לא רצו לעשות את זה. רצו לעשות משהו אחר לגמרי. זה מובן, חבר'ה? כן.
היום מאוד לוקחים את התוספות לכיוון של פלפול וכל מיני, זה גם הייתה מטרה שלהם, או שהם עדיין התמקדו בצד ההלכתי?
אז ככה. תוספות לא כל כך התמקדו בצד ההלכתי, למרות שוודאי המגמה שלהם הייתה גם הלכתית. תוספות, מה שהם התמקדו, זה הבנת התלמוד. הם הבינו שכל החוכמה היהודית של כל חוקי ישראל, מקדמת דנא עד יבוא המשיח, הוא מושקע בתוך הגמרא. ואי אפשר לפסוק משהו שלא כתוב בגמרא. לכן הם השקיעו את כל מרצם בתוך התלמוד. אבל, וזו נקודה מאוד מאוד מעניינת שצריך להבין אותה, בעלי התוספות לא כותבים סברות. שימו לב. התוספות אומרים, וקשה שבגמרא הזאת כתוב ככה, יש לומר תירוץ. אבל מה הסברה של התירוץ? התוספות לא אומרים. מזה שתוספות לא כתבו תירוצים, עם סברות כתבו רק את התירוץ. נכון? אתם מבינים מה אני אומר לכם? אתם למדתם תוספות. תוספות אומרים, זה לא דומה לזה. מה קשה לך? שזה סותר את זה? זה לא סותר. למה? זה ככה, אבל זה ככה. אבל מה הנחה אותם בזה? זה תוספות לא כתבו. למה לא כתבו? אני תמיד אומר, מקווה שזה נכון, אבל אני אומר שתוספות ידעו שזה תורה שבעל פה צריכה להישאר. ולכן היום, כשאתה קורא תוספות, אתה לא מבין. למשל, אני לא מבין תוספות. אני צריך ממש לשבור את הראש ולהבין, ולהגיד, רגע, אבל מה חשבו? מה הם רצו? ומה הסברה שלהם? ואז מתחילים. אחרונים, דנים הרבה על הסורות של התוספות. אם תוספות אמר ככה, מה הייתה הנחת יסוד? ואם הוא אמר ככה, אז הוא סבר ככה, נכון? עכשיו, מה האוריינטציה ההלכתית של תוספות? בוודאי שיש, אבל זה לא המטרה המרכזית שלהם. המטרה המרכזית שלהם זה להפוך את התלמוד לספר שהוא אחדותי. תזכרו את זה, זה הנקודה המרכזית של הבעלי התוספות. כן.
יכול להיות ששתי תוספים שונים יזכרו את זה?
יתרצו אחרת, כן. יכול להיות.
לא, אבל לפעמים אפילו שזה נראה
יכול להיות.
כי אצלנו יש הרבה תוספותים מירי הזקן, אבל יש גם תוספותים ריבה אומר אותם, תירוצים שריבה מביא. יש תוספות ראש, מה זה תוספות ראש? טוב, למדנו על הראש, כשנימד על הראש, אתם תראו שראש פעל בשני כיוונים. הוא כתב ספר על הריף, מה שיש לנו בסוף הגמרא, והוא פעל כתוספות. שאל קושיות כמו תוספות, ואין התירוצים. תירוצים של הראש, הם לא חייבים להיות התירוצים שרבנותם. זאת אומרת, יכול להיות מחלוקות בין התוספותים, ודאי שיכול להיות. תוספות זה לא יצירה של בן אדם אחד. תוספות זה יצירה של עשרות אנשים, שזה נמשך, תוספות בעצמם זה נמשך יותר מ-100 ומשהו שנים. צריך להבין את זה. מאז שרשב"ם התחיל לפרש את הש"ס ב-1080-1090, תוספות יהיה עוד 200 שנה, הם יקראו בעלי התוספות. גם הישיבות שלהם ככה הם פעלו. עכשיו, רי הזקן, הוא הכניס את המסה העיקרית אולי, או את המסה הכבדה של התוספותים שיש לנו לש"ס. אבל יש הרבה מאוד תוספותים. ואחר כך שהדפיסו את התלמוד, הכניסו מלא דברים בתוך התוספות. לפעמים אתה רואה בכתב יד כזה, לא בכתב יד, בזה, כתוב תוספות ישנים. זה תוספות ישנים. זה תוספות ישן. מה זה ישן? מתי ישן? לא משנה מתי. זה תוספות שידעו שזה תוספותים. זה תירוץ מסוים בתוספות. יש תוספות רבינו פרץ. יש תוספות רי. יש תוספות ריד. יש תוספות שנץ. יש שמון תמידי חכמים שפעלו במתכונת הזאת. תוספות זה שם של מתכונת. מה המתכונת? מקשים קושייה מתרצים. מקשים קושייה על גמרא אחרת בדרך כלל, רוב התוספותים הם כאלה, נכון? רוב התוספותים, איך מתחילים? אתה מקשה שבגמרא שם כתוב ככה, אז איך אתה קורא? איך אתה יכול לקרוא? איך אתה ממשיך לקרוא את זה? תירוץ? זה שונה. ולמה זה שונה? אין ספרות. כן? הראשונים, ראשוני הראשונים, שיתחילו לכתוב ספרות, זה הראשונים הספרדים. הם יתחילו, עוד לא ראינו את זה, בעזרת שנגיע אליהם, עוד זה פעם, פעמיים, שלוש, נגיע לראשונים הספרדים, הם מתחילים. אבל זה גם לא ממש. הרמב"ן, למשל, שהוא אבא של הראשונים הספרדים, כמו שרבנו תם, הוא אבא של הראשונים האשכנזים, אשכנזים מאשכנז, לא מדבר עכשיו על נוסח תפילה, כן? רבנו תם והרמב"ן הם אותו דבר. הם כותבים אותו דבר. הרמב"ן אותו דבר. אין סברות ברמב"ן. הראשונים שמתחילים קצת להסביר לך קצת יותר, זה רשב"א, ריטב"א, ר"ן, זה הראשונים האלה. הראשונים האלה הם קצת הרחיבו. הם לא אמרו זה קשה וזה התירוץ. שני, למה א' ב' ג'? לא יודע, עכשיו תשבור את הראש להבין למה, איך, מה, מור, מי. לא, הם התחילו להרחיב, הם התחילו להסביר. זה ייקח עוד הרבה שנים, הרשב"א זה 1300 כבר, בסדר? אנחנו מתקדמים. אבל אני חוזר לתוספותים, כי זה מאוד מאוד חשוב לי להבין את הדבר הזה. כן, מי שרוצה לשאול משהו? כן, הלאה. עכשיו אני רוצה טיפה להרחיב על רבנו תם. רבנו תם, הוא ואח שלו הגדול, הרשב"ם, הם בעצם המנהיגים הבלתי מעוררים של יהדות אשכנז באותה תקופה, והם מניחים את השלבים הראשונים של ההבנות האלה של התלמוד באופן יותר מעמיק. אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד קשה לעם ישראל. אנחנו מדברים על תקופה של מעשה הצלב הראשון. מעשה הצלב הראשון היה ב-1096. עוד רש"י ראה את זה. אחר כך היה מעשה הצלב השני, זה ב-1146. דרך אגב, רבנו תם נפגע על ידי הצלבנים, הוא ניצל בנס. הוא כותב בעצמו בספר הישר של רבנו תם, הוא כותב שתפסו אותו הגויים, הייתה עלילת דם בצפון צרפת, ורבנו תם נתפס על ידי אנשים, איך יש לי אפילו את התיאור של זה בשורגון, יום טוב שני של גלויות, של שבועות 1146. נאספו הטועים מארץ צרפת, אל רמרו, ובאו לבית רבנו יעקב, יעקב זה רבנו תם, שיחיה, זה עדות של אותו תקופה, ולקחו כל אשר לו בבית, וקראו ספרי תורה בפניו, ולקחו אותו, והוליכו אותו לשדות, ודיברו איתו, ועשו לו משפט על ביתו, והתנכלו לעמיתו, פצעו אותו 5 פצעים בראשו, כי אמרו, אתה גדול שבישראל, לכן נקחה ממך נקמת התלוי, ונפצעה בך כאשר פצעתם באלוהינו 5 פצעים. אתם איתי חברים? וכמעט שכנה, מה כתוב פה? לא יודע. והחזיר כמעט נפשו התאורה לולי רחמי יוצרנו, שריחם על תורתו, והאמין השם, והזמין השם שר גדול לרבנו, דרך אותו שדה. אמר להם, הניחו לי היום אותו, ואני אהרוג אותו. כנראה שהגיע איזה מישהו, אליהו הנביא כזה, שהוא אמר להם, אני רוצה להרוג אותו בעצמי, הם הלכו, והוא שחרר אותו. כך אומר רבנו תם. אתם מבינים איזה תקופה אנחנו? אנחנו בתקופה, בתקופה נוראה לעם ישראל, ממש תקופה מאוד מאוד קשה. מסי הצלב זה לא יאומן, זאת אומרת, לא, אי אפשר בכלל לתאר מה היה, גם הזוועות שעשו, וגם האי ודאות שאנשים היו חווים באותה תקופה. באותה תקופה כל כך חשוכה וכל כך אפלה, הם ממשיכים במרץ עצום להפוך את התלמוד, להפוך את התלמוד ליחידה. צריך להבין את זה. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו קצת קר לנו בבוקר, היה קר, בבוקר היה קר. מה? לא היו פה אנשים כמה ימים, היה לי קר בבוקר. בקיצור, קצת קר לנו, מה הם למדו במסירות נפש עצומה? יש פעם קראתי איזה סיפור, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל גם אם הוא לא נכון, הוא היה ראוי להיות נכון. שרבינו תם פעם נסע באיזה מקום, והוא היה צריך להגיע לאיזה עיר, והוא ראה הכל נשרף שם. כל בתי יהודים נשרפו, אז הוא אמר לעגלון, הוא אמר, תסתובב, כי אם אני אכנס לעיר, אני לא אוכל לגמור, לכתוב, אבל זה משהו במסכת יבמות, שבאמצע לכתוב את ההסבר. זה בלתי נתפס, כאילו, זה בלתי נתפס, האחריות שהייתה להם. הם הבינו שהם החיים על המסורת, על מסורת התלמוד. כמו שרשי מסר נפשו במשך עשרות שנים, כדי לכתוב פירוש, כדי שכולם יפתחו גמרא ויגידו, מבינים עכשיו מה כתוב פה, ככה רבנו תם, ורי והרשב"ם, הם הבינו. והרשב"ם המשיך את רש"י בפירוש שלו על התלמוד, בבטרה, במכות, כן, הם המשיכו את הפירושים שלו. אז הם הבינו שזה השליחות שלהם, זה השליחות. זה השליחות שלהם. בסדר? זה השליחות הענקית שלהם, להסביר איך התלמוד הופך להיות כדור אחד, ושאפשר ללמוד אותו מתחילתו ועד סופו. טוב, זה לגבי הנקודה הזאת. עכשיו אני רוצה קצת לעשות היכרות. עשיתי טעות שלא צילמתי את הדף הזה. יש מה נצלם את זה, או שזה אנחנו רק נדבר בגדול ואז נצלם עוד פעם הבאה? מה אתם אומרים? שיעור הבא נעביר את זה? מה?
נצלם שיעור הבא.
טוב, אז אני רוצה בכל אופן, זה דף שאני הכנתי, זה לא מדויק עד הסוף, אבל אני רציתי להסביר כאן כמה נקודות לגבי בעלי התוספותים וכמה שמות, ולהסביר עליהם קצת. למה זה חשוב לי? בגלל שנפגשים עם המון המון אנשים, במיוחד שאנחנו מתחילים עכשיו תקופת הראשונים, שהרבה אנשים אתם כבר מכירים אותם, ובכל אופן אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים לזהות אותם ולמקם אותם במקומות הנכונים מבחינת הזמנים. אז זה מה שרציתי לעשות. אז אני מתחיל, לא, זה אי אפשר, צריך לצלם את זה. אתה יכול לצלם את זה? מה? אתה רוצה? אתה תגיע? זה פשוט טעות שלי, אני הייתי צריך לצלם את זה, אני מתנצל. טוב, אז אולי נסביר עוד כמה דברים על בעלי התוספות. יש בבעלי התוספות בעצם שתי אסכולות רציניות. יש אסכולה שעסקה, כמו שאמרתי, היא עסקה בפירוש הגמרא, וזה הסברתי כבר בעריכות את זה, וזה ברור שפירוש הגמרא פה הוא תפס את המקום העיקרי, ובהמשך יהיו בעלי התוספות שעל סמך ההסברים של התוספות על השעס הם יתחילו לכתוב ספרים הלכתיים. אתם מבינים? אבל זה לא הפוך. אצל הריף זה התחיל מספר הלכתי, והראשונים הספרדים הם מתחילים לפרש את הגמרא. פה זה הלך הפוך. הם התחילו את הפירוש של הגמרא, ואחרי שלמדו את הפירוש של הגמרא, הם הצליחו להוציא ספרים הלכתיים. כמו שבעזרת השם נראה בהמשך, אם הוא יספיק לצלם. אבל אם הוא יספיק, אז יהיה לנו קצת דברים. אז אני רוצה עוד פעם להסביר. יהדות יוצאת מרבנו גרשום מאור הגולה, הוא בעצם תלמידיו רשי, רשי שני חתנים, נכדים, וממנו, מרשי הזה, כן, מרבי שלמה יצחקי, האדם הגדול, ענק בענקים זה, הוא הוציא שלשלת, שרשרת ענקית של אנשים ששינו את, בעצם את פני ההיסטוריה מבחינה תורנית. כן.
אני
לא
יודע יותר
מום
של
רבי נגרשון חוץ מרשי. אני לא יודע, אני חושב שכתבתי, יש לי פה איזה דברים שראיתי פעם. רבי גרשון זה, אני לא כל כך מכיר אותם, רבי יהודה הכהן, רבי אליעזר הגדול, רבי אליהו הזקן, זה הרבה פעמים רשי, הוא מצטט בפירוש שלו בתורה בדרך כלל, אומר, זה שמעתי ממורי, נכון? הלוי, נכון? יש לו איזה לוי שם היום, אני לא יודע מי זה, אני חושב שזה רבי דוד הלוי, כן, זה רבי דוד הלוי, יש אחד שקוראים לו רבי יעקב ברבי יקר, נכון? גם רשי מצטט אותו. ורבי יצחק ורבי יהודה. כל האנשים האלה, זה אנשים שלמדו אצל רבינו גרשום, והם העבירו את המסורת דרך רשי לעל. רשי ניקז את זה, ריכז את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, והוא נהיה מאוד 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 מקובל. רי, אני לא זוכר, אני את הדף פה, הוא לקח את הדף. אם הוא יבוא, אני... טוב, נעשה איזה שיר, משהו, כן.
איפה נעלמו כל
התוספות בשנה התוספות?
איפה נעלמו?
לא, דווקא נעלמו. טוב, זו שאלה מעניינת. קודם כל, איפה נעלמו? לא יודע, לא בכיס שלי, אני לא יודע. אז איפה נעלמו? הגויים שרפו, הגויים לקחו, הגויים בזזו. אתם יודעים, המאירי, 650 שנה, לא מצאו את זה. ידעו שיש פירוש כזה ענק, על כל השעס. לא יודע איפה. ב-1870 מצאו פתאום מאירי שלם באיזה כנסייה. ואז הוציאו אותו פעם ראשונה. 650 שנה. חיכה בסבלנות. אני לא יודע. מה הוחלט להכניס בדפוס וילנה שיש לנו בבית מדרש, אתה שואל? זה סיפור מאוד מעניין. כשהלכו היהודים להדפיס תלמוד, אז המדפיס, שהבין שיש פה הרבה כסף לעשות, הוא שאל אותם, מה אתם רוצים שיהיה לדף? אז הם אמרו, רוצים גמרא, באמצע. זה ברור. טוב, מה זה באמצע? אז מה נשים בצדדים? תודה רבה. מה נשים בצדדים? אז הם אמרו, בצד אחד מה נשים, שהיה ברור?
רשי.
ובצד שני? אז היהודים הסתפחו. הם אמרו, מה זה מה נשים בצד שני? את הדף שלי, למשל. מה נשים בצד שני? לא ידעו מה נשים בצד שני. אז הביאו, המסורת מספרת ככה, שהביאו העגלה מלאה כתבי יד, אמרו, זה מה אנחנו רוצים. אז הגוי, הוא אמר להם, חברים, זה אני לא יכול להכניס הכל, אני אכניס רק את זה. אז לקח איזה בוכתה ואת זה. אבל זה השגחה אלוקית. מה חשב? טוב, תודה רבה על הדפים. תסתכלו למעלה. אתם רואים רבנו גרשום? תלמידי רבנו גרשום? רשי, בעלי התוספות זה היה פעם כותרת, אבל היא לא מופיעה במקום נכון. עכשיו, לרשי יש כך, יש ריוון, הוא החתן שלו, ורב מיר מרמרו, הוא גם חתן שלו. דרך אגב, המחזור ויטרי, שגם כתב מחזור, כתב ספרים בהלכות תפילה, הוא היה תלמיד שלו, ותלמיד שלו ריבה, רבי ישראל ברבי אשר משפירה. שפירה, מגנצה וורמייזה, הם שלושת הקהילות הגדולות ביותר שהיו בגרמניה, עד שהגויים הרגו כמעט את כולם שם, במסי הצלה. רבי מאיר, יש שני חיצים. אתם רואים את זה? בן בן. אמנם הבן של ריבן, הוא היה חתן, הבן שלו גם מוכר לריבם, נכד רשי. אצל מי הוא למד? אצל ריבה. הרשב"ם למד אצל רשי ואצל ריבה. ריבה הוא מאוד מרכזי פה. הוא אחד התלמידים היותר אדוקים. רבנו תם, אצל מי הוא למד? אצל אביו ואצל רשב"ם. אחות של רבנו תם והרשב"ם, נכון? יש להם אחות. האחות הזאת, לא יודעים איך קוראים לה, אבל האחות הזאת היא ילדה את רי הזקן. אתם רואים את עצמון? אתם מתים, חבר'ה? עכשיו תראו, מי רבנו תם? תראו כמה חיצים יש. מי רבנו תם? כמה חיצים יש? הרבה. תראו, אחד למשל, רבי אליעזר ממץ. הוא בעל העיריים. ספר העיריים הוא ספר הלכה. הנה, מתחילים ספר הלכה. האיתום הוא ספר הלכה. כן? זה כבר שני ספרי הלכה. הרש משאנץ, תראו איזה חלוקה הם עשו. הרש משאנץ, הוא כתב פירוש על המשניות בזרעים, קודשים, כל מיני מקומות כאלה שלא הגיעו לשם. אז הנה, הוא כתב את זה. זאת אומרת, הם עשו פה איזו עבודה מערכתית מאוד. מי ניצח על כל המלאכה? רבנו תם. דרך אגב, רבנו תם ביקש מהרשב"ם, בגלל שהכמרים והמשומדים הם היו עושים הרבה ויכוחים עם התנ"ך ועם התורה ונגד התלמוד, אז הוא ביקש מרשב"ם, הוא היה ממש מנהיג של כל הקהילה היהודית באותה תקופה, הוא ביקש מרשב"ם ללמוד לטינית כדי שיוכל להתווכח עם הפירוש שלהם על התנ"ך. הוא למד את זה. רשב"ם היה, למרות שהוא היה 20 שנה יותר גדול ממנו, הוא היה שמע להוראותיו, וככה היה. אנחנו בעזרת השם בפעם הבאה נמשיך בדף הזה. אם אפשר להביא את הדף הזה, יש פה המון המון אנשים שאתם מכירים, כן? האורזרוע, הרוקח, אתם מכירים פה את השמות האלה, כי אתם שמעתם אותם או שאמרו לכם ללמוד, אבל לא יודעים איפה הם ממוקמים. אז הייתי רוצה לעשות על זה עבודה. חזק ברור על הגלובוס.